שלום לכולם, אנחנו הגענו לאמצע פרק ח' בספר מסיעת ישרים. בעצם ראינו שאנחנו עוסקים בדרך קניית הזריזות, והרמח"ל אומר שהדרך, האמצעים שבה נקנית הזריזות היא אותה הדרך, אותם האמצעים שבה נקנית הזהירות, כמו שהוא כתב במידת הזהירות, ששם הדרך היא לימוד תורה, גם מצד חומרת העניין, כלומר חשיבות העניין, וגם מצד ההשלכות. ובזה יש שלוש הבנות. האנשים המעולים, או התפיסה המעולה, היא הכרת ערך הדבר מצד עצמו. התפיסה הבינונית היא התוצרים, נקרא להם החיוביים, של כבוד, שהם תוצאה של בחירה בערך הנכון. וההמון הוא מעניין אותו שכר ועונש, העיקר לא להיפגע. זה ראינו במידת הזהירות, אותו דבר אומר הרמח"ל במידת הזריזות. וכאן הוסיף הרמח"ל עוד נקודה, מה שיכול להגביר את ההתעוררות לזריזות, היא הטוב שהקדוש ברוך הוא פועל על האדם, על החברה, על העולם. וקצת הערכנו בפעם הקודמת ואמרנו, במשפט אחד עקרוני, שלמה קשה לנו כל כך להסתכל על הטוב. כלומר, בלשון הרמח"ל, ואומנם מה שיוכל להגביר ההתעוררות הזה הוא ההסתכלות ברוב הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם בכל עת ובכל שעה, והנפלאות הגדולות שעושה עמו מעת הלידה עד היום האחרון. אז אם זה ככה, אז למה כל כך קשה לנו להתבונן ברוב הטובות, להסתכל ברוב הטובות? ואיפה מקור הבעיה? אז חידדנו את הנקודה שאנחנו בעולם הזה פוגשים המון פרטים. האדם בנוי עם הרבה ממדים, הרבה חלקים. ההתעסקות האנושית בעולם הזה היא עם הרבה מאוד חלקים, הרבה מאוד פרטים, והבעיה המרכזית של האדם פעמים רבות זה שהוא נשאב לתוך הפרטים והוא לא מסתכל על התמונה הכוללת. זאת אומרת, הוא לא רואה את הכלל הגדול שהוא טוב, אלא הוא שבוי בתוך הפרטים ובפרט הקשים של החיים. נכון? אדם למשל חי ולא מת. זה כלל חשוב שאדם חי ולא מת. איך הוא חי? זה כבר פרטים, אבל קודם כל הוא חי. ב', הוא נשוי. הוא לא רווק. יפה מאוד. ג', יש לו ילדים. ברוך השם, הם לא זוג עקרים. וכדומה. זה שיש מורכבות בחיים של האדם, בחיי המשפחה שלו וכו'. כל זה נכון. זה נכון. יש לו עבודה. טוב, הוא לא מרוויח מספיק. בסדר, צריך לשפר את תנאי המשכורת, אבל יש לו עבודה. הוא קם בבוקר, יש לו למה לקום בבוקר. אז אנחנו, מרוב שאנחנו שבועים במבט הפרטני של המציאות, אנחנו שוכחים להתעורר ולהסתכל, להתבונן על רוב הטובות. ולכן הדרך להתבונן על הטובות זה לצאת מהפרטים. אנחנו לא מזלזלים בפרטים, הפרטים צריכים טיפול, מה שצריך תיקון צריך תיקון, זה ברור, אבל נקודת המוצא הבסיסית היא המבט הכללי. זה נכון ביחס לאדם, כלפי עצמו, נכון ביחס לאדם כלפי משפחתו, זה נכון ביחס לעם ישראל, לתהליך הגאולה, לחברה האנושית, וכו' וכו'. זאת הנקודה שבה עצרנו בפעם הקודמת, והגענו לפסקה השלישית, בפרק ח', והנה, אין לך אדם באיזה מצב שימצא, אם אני ואם עשיר, אם בריא ואם חולה, כלומר כל אחד בין אם המצב שבו הוא נמצא, נקרא לזה, הוא חיובי יותר או חיובי פחות, אז אין לך אדם, לא רק בריא, גם חולה, לא רק עשיר, גם אני, שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו. למשל, כי העשיר והבריא, כבר הוא חייב להתברך על עושרו ועל בריאותו. טוב, אז זה דברים חיוביים שפשוט שצריך להודות עליהם, כי הם לא מובנים מאליהם בכלל. אבל אפילו האדם העני ואפילו האדם החולה, גם הם צריכים להודות. העני מודה, למשל, אני הולך עד הקצה, שהוא לא מת מרעב. והחולה, אני הולך עד הקצה, צריך להודות, שהוא חי ולא מת וכו'. אז אני חייב לו שאפילו בעוניו ממציא לו פרנסתו דרך נס ופלא. ואינו מניחו למות ברעב, החולה על שמחזיקו בכובד חוליו ומכותיו, ואינו מניחו לרדת שחת. וכן כל כך יוצא בזה. אז זה לא סתם הסתכלות חיובית. זאת אומרת, זה שאדם צריך להסתכל בעין טובה והסתכלות חיובית על המציאות, זה נכון. אלא ברגע שהאדם יוצא רגע מהפרטים שבהם הוא חי, שבהם הוא נמצא, ומתבונה על המציאות שלו או של העולם, במבט כללי, ממילא הוא יכול יותר לראות את הצד החיובי. וכאן יש נקודה חשובה מאוד להעמיק אותה. שכל חכמי ישראל במהלך הדורות דיברו עליה בצורה אחרת, בסגנון כזה או בסגנון אחר. חז"ל במשנה אמרו שאדם חייב להתבונן על המציאות בעיניים טובות, בכף זכות. הווה דן את כל האדם לכף זכות. כל האדם, זה גם האדם עצמו. למה האדם צריך לדון את האדם לכף זכות? אז קודם כל, היו מפרשים שדיקו, חייב אדם לדון את כל האדם. הנה, זה קשור למה שאמרנו. אם אתה מסתכל על הפרט של האדם, אז בפרטים שלכם יש הרבה בעיות. אבל אם אתה רואה את כל האדם, את המכלול של האדם, אז אתה רואה את הזכאות, את הזכות, את הזכות. עכשיו, אם נדייק את זה קצת יותר, איך אפשר באמת לראות את כל האדם ולדון לכף זכות? אז כאן גם הרב קוק אומר בהרבה מקומות, גם רבי נחמן מברסלב אומר בהרבה מקומות, שהשאלה, מהי נקודת המוצא של ההסתכלות? זאת אומרת, אם נקודת המוצא של ההסתכלות היא נקודת מוצא אלוקית, ממילא טוב השם לכל ורחם לכל מעשיו, אז הדומה, כמו שאומר המהר"ל, התוצאות שלו, מה שהוא מוליד, זה דומה. אז אם הקב"ה הוא טוב, והקב"ה רחום, אז גם מה שהוא מופיע במציאות זה טוב ורחמים. אז אם נקודת המוצא היא נקודת מוצא אלוקית על המציאות, אז אנחנו בטוחים שיש גרעין חיובי בכל דבר. ולכן, יותר קל לנו לצאת מהפרטים החסרים והבעייתיים, להתרומם למדרגה של מבט כללי, מתוך ההכרה של הכלל המרכזי הראשי, שזה הגרעין האלוקי החיובי שנמצא בכל דבר שהוא טוב. אבל אם אדם לא מסתכל על החיים בעיניים אלוקיות, אלא בעיניים אנושיות, חומריות, טבעיות, זמניות, ארציות וכו', אז מי אמר שיש גרעין חיובי בכל דבר? לכן צריך לדון את כל האדם לכף זכות. זאת נקודה יסודית. והמבט לכף זכות הוא מתוך מבט כללי, והמבט הכללי הוא מתוך המבט של יסוד החיים, יסוד הכלל הזה, שזה האלוהי הנמצא במציאות. אז אם האדם מתבונן על החיים ממקור אלוהי, יראה את הכללי, ממילא יתייחס אל הפרטים בצורה נכונה. אבל אם אדם רואה את החיים, מסתכל על החיים ממקור חומרי טבעי, אז הוא לא רואה את הכלל, הוא שבוי בתוך הפרטים, והרבה פעמים הוא יכול ללכת לאיבוד לגמרי, עד כדי התרסקות ממש. לכן, וכן כל כך יוצא בזה, עד שאין לך אדם שלא יכיר עצמו חייב לבוראו. ובהסתכלו בטובות אלה שהוא מקבל ממנו. א', עצם הטוב, עוד לפני הפרטים של הטוב, ועצם הטוב זה טוב אלוקי, ועצמיות האלוקות המתגלה בכל אחד מאיתנו או בחברה הכוללת, היא חיובית. היא חיובית. אני רוצה להגיד לך משפט מאוד מאוד ברור. מי שנקודת המוצא שלו על החיים באופן עקרוני, היא לא נקודת מוצא אלוקית, שיש גרעין חיובי בכל דבר, והוא חושב בטעות, שיש דברים שאין בהם גרעין חיובי, הוא כופר. הוא כביכול אומר, שבעצם יש ממד מסוים בעולם, במציאות, בהוויה, בהיסטוריה, שעזב אלוהים את הארץ, ובני אדם פה, הרשעים והמושחתים, השתלטו על המציאות, וניצחו את אלוהים, סלקו את אלוהים מהמפה, מבמת ההיסטוריה, והם עכשיו משתוללים ועושים מה שרוצים. אז מה אתה אומר שגם בעבודה זרה יש גרעין חיובי אלוקי? מה, להבדיל, אתה אומר שגם בשואה היה גרעין חיובי אלוקי? התשובה היא כן. האם אנחנו מצדיקים עבודה זרה, מצדיקים את השואה? ודאי שלא. צריך להילחם בכל דרך שזה לא יהיה. ברור. בכל דרך מקובלת, כמובן. אבל האם בעומק העומקים, ביסוד היסודות, בכלל הכללים, יש שם גרעין חיובי, יש שם איזה רצון אלוקי? ודאי. הכל צפוי והרשות נתונה. באמת זאת קושייה קשה מאוד. איך עם הרשות נתונה? הכל צפוי. זאת באמת אחת השאלות הקשות ביהדות. אבל נקודת המוצא האמונית הבסיסית היא שיש גרעין חיובי בכל דבר. הזכרתי עכשיו את המילה אמונית, אני רוצה אולי להגיד עוד משפט אחד על זה ברשותכם. חז"ל אמרו במדרשים, שהקדוש ברוך הוא נקרא אומן, או אומן. ואמרו שהעולם שלנו נקרא אומנות. זאת אומרת, האומן שהוא מקור הבריאה, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא ברא בריאה. והאומן שברא את האומנות, נמצא, יש חלק ממנו באומנות. לכן האומנות נקראת אומנות, כי יש בה אומן. איך אמר לי פעם מישהו בהברקה? אמרת, יודע למה הבריאה, העולם הזה, העולם שקדוש ברוך הוא ברא, למה הבריאה נקראת בריאה? כי גם כשהיא מאוד חולה, יש בה גרעין של בריאות, אז היא בריאה. הברקה. אז הבריאה נקראת בריאה כי היא בריאה. גם כשהיא נראית לנו כחולה אנושה. נכון. והבריאות הזאת היא מתוך הגרעין האלוקי הנמצא בשורש המציאות, שזה לא איזה נאיביות וזה לא איזה דמיונות ותלישות מהחיים וחוסר הכרת המציאות. ממש לא. הפוך. הרב קוק בהרבה מאוד מקומות מדבר על זה. שהמבט של איש האמונה זה מבט של חסד על המציאות. ושם הרב אומר שלהסתכל בחסד על המציאות זו חוכמה עמוקה מאוד. איך אתה מזהה את הגרעין החיובי האלוקי ויודע לקלף את כל הקליפות השליליות ולא להעלים עין מהקליפות השליליות ולא לטפל בהן. לטפל בהן. אבל יש הבדל תהומי. אם אנחנו יוצאים לטיפול ולתיקון המציאות המקולקלת מתוך אמונה בשורש החיובי שקיים במציאות, או מתוך אי אמונה שיש שורש כזה, ואז אנחנו מה שנקרא במלחמת הישרדות. קרב מאסף. חינוך ילדים. א' ב', אם אתה מאמין שהילד הזה ביסודו הוא טוב וישר, בלשון הרב קוק, כרגע קצת פרץ גבולות, בסדר, אבל ביסודו הוא טוב וישר. כל גישת החינוך, הפעולות המעשיות אל המתחנך הזה, היא תהיה אחרת לגמרי. אם אתה מבין, מאמין, יודע שיש כאן גרעין חיובי. למרות שכרגע ההופעות המעשיות יכולות להיות שליליות מאוד. ואת הגרעין החיובי הזה צריך לעורר. ובמילא הוא יאיר באלף, וינצח את כל הנקודות השליליות בהמשך. זה יסודי, יסודי. אז אני מסכם. אז מה שיכול לעורר, להגביר את ההתעוררות, זה ההסתכלות ברוב הטובות. ההסתכלות ברוב הטובות היא מתוך מבט כללי ולא פרטי, והמבט הכללי הוא מתוך הכלל הכללי היסודי שהוא מקור הכל, שיש ממד אלוקי חיובי בכל יש, בכל מציאות. ואדם חייב לדון את עצמו ואת העולם לכף זכות, לראות את הזכות, את הזכאות, את הממד האלוקי הסגולי, וגם את ההופעות הבחיריות שבני אדם בחרו להוציא אותם מהכוח לפועל מתוך הסגוליות הזאת, חייב אדם לראות את הכוח הסגולי הזה ואת הכוח הבחירי הזה. גם אם כמותית, מעשית, זה זניח, זה תפל. אבל ברמת האיכות והמהות זה 100, וברמת ההופעה המעשית, יכול להיות שזה תפל בינתיים כרגע. כלומר, אולי נגיד עוד משפט על המשפט הזה. אם אנחנו דנים את העולם ביחס ליחס שבין טוב לרע, מצד הכמות, יכול להיות ש-99% רע, 1% טוב. זה מצד ההופעה המעשית. אבל אם אנחנו דנים מצד המהות האלוהית, מצד האיכות, אז 100% הוא טוב. אז יכול להיות 99% רע בכמות, 100% טוב באיכות. השאלה מצד מה אתה דן? האם אתה דן מצד המציאות, הכמות, או מצד האיכות, המהות? זאת השאלה. בבקשה. מצוין. נפלא. אתה שואל שאלה חשובה ביותר. אתה אומר ככה. שנכון שהמבט הנכון על המציאות הוא מבט איכותי, כללי, אלוקי, חיובי. אבל לכל דבר טוב יש גם תופעת לוואי. פוטנציאלית. מה תופעת הלוואי הפוטנציאלית של להסתכל על הגרעין האלוקי הנמצא בכל יש? שמרוב שאתה רואה את החיובי, האלוקי, המהותי שבכל יש, אתה לא מספיק שם את הפרוז'קטור. א', לזהות את הקלקול וב', לתקן אותו. אתה צודק? אז אני חייב לענות לך תשובה קצת יותר רחבה אם אפשר. ממש כמה דקות קצרות, אולי 2 דקות. בסדר? חז"ל אמרו בכמה מקומות, בכל מיני וריאציות, שאסור לאדם ללמוד קבלה לפני גיל 40. לעזוב עכשיו, אם זה גיל כמותי או תכונות נפש, בגרות, קניינים, נעזוב כרגע, בוא נתמקד כרגע בזה, לפני גיל 40 לא לומדים פנימיות התורה, קבלה. יפה. מה זה פנימיות התורה? מה זה קבלה? מה זה תורת הסוד? מה זה? בהגדרה כללית. קבלה ופנימיות ותורת הסוד, זה מה שאמרתם עכשיו, כשמה כני. זה לראות את הגרעין הפנימי, את הסוד, את היסוד האלוהי, הנמצא בכל יש. זה בעצם תורת הקבלה רגל אחת. אנחנו מקבלים במסורת שיש גרעין אלוקי חיובי, שהוא הסוד המסתתר והוא התוך הפנימי של מה שאתה רואה בחוץ. בקיצור, תורת הקבלה כל עניינה, לזהות את הגרעין החיובי האלוקי שבכל נברא. בין אם הנברא הוא טבע, היסטוריה וכו'. יפה מאוד. מצוין. לפי חז"ל במשנה במסכת אבות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, 13 למצוות וכולי. בין 40 לבינה. גיל 40 זה הגיל שבו האדם מגיע למדרגת בינה. יפה. מה השורש של המילה בינה? בין זה לזה. זאת אומרת, כנראה שעד גיל 40, מכל מסיבות לא נפתח את זה כרגע, עד גיל 40 כנראה שיכולת ההבחנה של האדם בין דברים כנראה לא מדויקת מספיק. אלא יש לסוף שם איזה טשטוש בהבחנה. הוא רואה מעורפל, הוא רואה ערפל. יפה. מה הוא הדבר הבסיסי ביותר שאנחנו צריכים להבחין ביחס אליו? הכי בסיסי. בין פנים לחוץ. בין טוב לרע. אין הבחנה יותר בסיסית מאשר בין פנים לחוץ. נכון? כנראה, אולי אפשר לומר על פי זה, שעד גיל 40, שאין לאדם יכולת הבחנה, וכאן בדיוק תשובה לשאלתך, אם הוא ילמד את התוך הפנימי שקיים בכל יש, יש סכנה שהוא לא ידע להבחין בין הפנים החיובי לחוץ השלילי, ואז הוא, הייתי אומר, יעצים יתר על המידה מצד האחריות שלו, כן, הוא לא ייקח אחריות את הפנים החיובי על החוץ השלילי, וחד ושלום, תהיה כאן רשלנות גדולה וחוסר טיפול ותיקון המציאות. אז דווקא מי שלומד פנימיות התורה, קרי, נבואה, קבלה, אמונה, במדרגות שונות, שהוא פוגש בתוך התוכן הרוחני הזה, את המהות הפנימית שנמצאת בכל יש, את המהות האלוקית החיובית הנמצאת בכל יש, דווקא הוא יותר עלול לסכנה, יותר חשוף לזה שהמבט הפנימי שלו לא מספיק ידע לזהות את החוץ שצריך טיפול ותיקון. בגיל 40, כרעיון, אדם כבר מגיע למדרגת בינה, יכולת ההבחנה כבר יותר ברורה אצלו, ואז אין אצלו שום סתירה בין הכרת הפנים החיובי לבין הכרת החוץ השלילי. אדרבה, הפוך על הפוך. ככל שאדם יותר מכיר את הפנים החיובי, הוא יותר מודע להפרש בין הפנים החיובי לחוץ השלילי, אז יותר כואב לו השליליות שמופיעה בחוץ. אז הוא יצא יותר לפעולה לתיקון, כדי להשלים ולהתאים, ליצור התאמה בין הפנים לבין החוץ. ניקח אולי דוגמה אחת בכתבי הרב, דוגמה ידועה מפורסמת בכתבי הרב קוק. אורות ישראל פרק ד', פסקה ג', אומר הרב, האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, אנחנו אוהבים את עם ישראל, אנחנו אוהבים כל אדם, אוהבים כל נברא, כל יש, כי בכל יש, יש גרעין אלוקי. אבל ודאי, את הגרעין האלוקי הנמצא בישראל, שכבר הוא בחר בישראל, כדי לגלות את הגרעין האלוקי הזה ולתקן את העולם. אז אנחנו אוהבים מאוד את עם ישראל, לא כי אנחנו אותו עם, ולא כי אנחנו גרים ביחד וחיים חיים משותפים, אלא כי יש לנו תכונה אלוקית מיוחדת שמכוחה בעזרת השם תתוקן האנושות והמציאות. נכון. אז אנחנו אוהבים את אומתנו מצד סגולת אומתנו, מצד המהות האלוקית החיובית הנמצאת באומתנו, מצד הקדושה האלוקית הנמצאת באומתנו. יפה. אוקיי, אז אם עם ישראל הוא כל כך קדוש, אשר בחרנו מכל העמים, אז יש סכנה שאנחנו לא נזהה את הקלקולים שבעם ישראל. בין הקלקולים שמופיעים בחברה בכלל, או אדם, או באדם הפרטי, אומר הרב, האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. יש מומים, יש בעיות, יש חסרונות, צריכים טיפול, נכון? אז האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו, אנחנו שייכים לגיל 40, אנחנו מבחינת בינה, אנחנו יודעים להבחין בפנים לחוץ. אז מצד אחד אוהבים את אומתנו, אהבת עולם, אהבת נשמה, אהבת אלוקות, כי התוך האלוקי הגנוז בישראל הוא תוך אלוקי שממנו יצמח תיקון העולם. מצד שני, יש בעיות. לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. איך מסיים הרב את הפסקה הזאת? ואף על פי שאנחנו יודעים לבקר את המומים, ולהצביע על החסרונות והבעיות, ולצאת לתיקון כדי לתקן את זה, ואף על פי כן, אומר הרב, מה המשך? כולך יפה רעייתי, ומומן בה... אז האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. אומר הרב, ואחרי הביקורת היותר חופשית, הנקייה מכל מום, אחרי שאנחנו מבקרים את הביקורת, ששמה את האצבע על כל המומים, עדיין חוזרים אל הסגולה האיכותית, כולך יפה רעייתי, ומומן בה. הנה עוד פעם המילה כולך, כולך מצד הכוליות, מצד הכלל, מצד המבט הכללי, לא מצד הפרטים, מצד התוך האיכותי, מצד המהות האלוהית, שהיא הגרעין החיובי, וכו'. כולך יפה רעייתי, ומומן בה. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד יסודית. לכן בואו נסיים את החלק הזה. רק שנייה אחת. כן. עכשיו, כן. מה שאתה אומר זה נקודה מאוד עקרונית, אני תמיד אומר את זה ביחס, זאת אומרת, השאלה או ההערה, האם שאנחנו אומרים שיש גרעין טוב, האם זה עכשיו יש רע, רק עתיד לצמוח מזה טוב, אז העובר העתיד טוב, או לא, בעובר עצמו יש חיוב, יש גרעין טוב. אז אני חושב אולי התשובה הכי פשוטה לשאלה הזאת, אני חושב שהיא תשובה ישרה, היא קשורה דווקא לרבי עקיבא שהזכרת כרגע, זה סוף הגמרא במסכת מכות. הגמרא במסכת מכות כידוע מספרת שני סיפורים, על חכמי ישראל שרואים את החורבן, החכמים בוכים ורבי עקיבא צוחק וכולי, ידוע מפורסם. ואז איך מסתיימת מסכת מכות שעוסקת במכה הגדולה ביותר של עם ישראל בהיסטוריה, חורבן המקדש, חורבן המלכות וגלות ישראל, אף על פי סוגריים שמסכת מכות עוסקת בלמתת מלכות, זאת המכה הכלל ישראלית. אז שרבי עקיבא צוחק, מפני מה אתה צוחק, מצחק, מפני מה אתם בוכים וכולי, איך מסתיימת מסכת מכות? עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. למה צריך להגיד פעמיים? תגידו, עקיבא ניחמתנו. חוץ מזה, הפטרת נחמו, נכון? נחמו, נחמו עמי. למה פעמיים? תגיד פעם אחת, נחמו. אולי אפשר להגיד שמצד האמת יש שתי נחמות. נחמה אחת היא הנחמה הפשוטה. שכל אביד רחמן אל איתיו אביד, ובסוף תצא מכאן איזה טובה. כלומר, הטובה העתידית שתצא מתוך ההווה הרע. זה פשוט. כלומר, כרגע רע, מזה תצמח טובה. אבל כרגע רע. זאת נחמה פשוטה. אבל יש נחמה יותר עמוקה. שלא רק בעתיד הטוב תופיע הנחמה, או הנחמה היא מכוח העתיד הטוב שיופיע, אלא יש גם טוב בעומק ההווה הרע. שזה קשה מאוד לחשוף את זה ולהגיע למדרגת אמונה כזאת. אז עקיבא ניחמתנו על העתיד שיצמח מתוך ההווה הרע, ועקיבא ניחמתנו כי גם בהווה הרע יש איזה גרעין חיובי. נחמו נחמו ממדרגות, מדרגות. אבל ודאי שאי אפשר להיות שייכים רק להווה העכשווי. אז רק נסיים את הדברים. ובהסתכלו בטובות אלה שהוא מקבל ממנו, ודאי שיתורו יזדרז לעבודתו. כמו שכתבתי למעלה, כל שכן מתבונן, היות כל טובות תלוי בידו יתברך, כמו שאמרנו, הכל הגרעין החיובי והכל בהשגחת השם, אז אם כן למד האלוקי הוא יסוד הכל, ומה שמצטרך לו, ומה שמוכרח אליו, ממנו יתברך הוא ולא מאחר. אשר על כן ודאי שלא יתעצל מעבוד עבודתו יתברך, אם כן איך אדם יהיה זריז, על זה שמגלה את הגרעין החיובי האלוקי שנמצא בו, וההשגחה האלוקית להוציא אותו מהכוח אל הפועל, ומילא גם האדם לוקח אחריות על זה ושותף בזה. אשר על כן ודאי שלא יתעצל מעבוד עבודתו יתברך, ולא יחסר לו כל מה שהוא מוכרח אל ה... והנחה רואה, רק נסיים כי זה כבר למדנו בפעם הקודמת, והנחה רואה שכללתי פה בדבריי שלושת המדרגות אשר חילקתי בזהירות, כי כבר עניינם אחד. והדבר למד מעניינו. או שלמי הדעת, שלשלמי הדעת היא הערה מצד החובה ומצד דרך המעשים וחשיבותה, מצד הדבר עצמו. לפחותים מצד העולם הבא וכבודו, הכבוד שיזכו לו לעולם הבא, כל זה דיברנו. שלא תשיגי בושה ליום הגמול בראותו הטובה שיכול להשיג ואיבדה. ולהמון המדרגה השלישית, מצד העולם הזה הוא צרכיו, כנען שפירשתי שם למעלה. סיימנו בשעה טובה, פרק ח'. יישר כוח. רק שנייה.